שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, השבוע לכל אורכות ציינו את יום הולדתך גם בהסקט שעבר.
לכל אורכו ולכל גופי כבר ספוג, רוחבו.
כן. אז איך היה מרגש? האם הייתה אווירת בונבוניירה?
הייתה...
כל השבוע הזה.
כן, השתדלתי ליצור לעצמי אווירת בונבוניירה, כמו שאני אוהבת. אם היה מקדייוויד, אז אני חושבת שזה היה סוגר לי את הפינה לגמרי. אני כבר סיפרתי פה על יום הולדתי ה-11 בחגיגות במקדייוויד. אבל, ואתה יודע מה? לא מקדייוויד. בורגרן של פעם, בורגרן שזה עוד היה חווה.
כן.
עם הטאפו פאי, ולא הדבר ה... מהונדס ומשומן שקורה היום.
כי פעם זה היה אמיתי? אני לא זוכר, זה באמת
לא,
היה אמיתי?
לא, זה גם לא היה אמיתי.
זה היה
אבל,
משהו
כן,
מטורס,
אבל,
נכון?
אבל אתה יודע מה, זה כשאתה ילד ואתה הולך לבורגרן, כשאתה בן 10, אז אתה אומר, וואו, יש אנשים מבוגרים שמכינים לי את האוכל ויודעים מה הם עושים. אבל כשאתה בן 44 לצורך העניין, וילדים בני 18 מכינים לך את ההמבורגר, אז אתה אומר, מה הם יודעים? מה הם לא יודעים מה הם עושים? למה זה ככה?
אגב, בואי נדבר אפרופו... אפרופו יום הולדת, שהיה לך אז את יום הולדת הוא במקדייוויד,
כן.
אז ההורים שילמו מראש, והאוכל פשוט ניתן לכולם, או שההורים של הילדים פשוט קנו להם פריוז, כן, כל ההמבורגר.
קודם כל לא, זה לא היה יום הולדת עם חברים בכלל, כי גם לא היו לי חברים כל כך בגיל 11.
זה תמיד נורא עצום לשמוע.
לא, זה היה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה. זה הייתה יום הולדת עם המשפחה לגמרי, אני, ההורים שלי ואחותי, הכי הכי נהניתי מהיום הולדת הזה בעולם, זה הייתה הפתעה לגמרי. הם כאילו אמרו שאני אולי, אנחנו עושים לסבתא ולתל אביב, ואנחנו פשוט באנו, והייתה לי ארוחה שם מהממת, וזה באמת היה יום הולדת הכי הכי כיפי שלי בעולם, אני אפילו זוכרת אותו יותר מהבת מצווה, ממש, הרבה יותר נהניתי ממנו. אז אני לא, לשאלתך, אף פעם לא עשיתי ימי הולדת עם חברים בגיטה מכל מיני סיבות, ופעם אחת...
כן.
פעם אחת עשיתי את זה עם חברה בכיתה, כאילו, כי אנחנו נולד ילדי החופש הגדול, אז הם היו מארגנים לנו איזה מין משהו תפור. ולא, כולם היו עושים פיתה, חצי פיתה עם מלפפון חמוץ וחומוס ודברים
כן, זה כן. גם היה אצלנו. מאיפה הקטע הזה הגיע? למה חשבו שזה הכיבוד האולטימטיבי? למה למשל מיונז ופסטרמה? זאת אומרת, למה הלכו דווקא על חומוס ומלפפון חמוץ אורדרב, כן? כדבר
כן.
שאותו מגישים בקוקטייל.
וזה גם לא אוכל של ילדים. זאת אומרת,
נכון.
אתה אומר מלא פיטה עם שוקולד שחר. אבל זה מאוד מוזר, וזה, אתה יודע, זה משהו שנגיד, אני לא אכלתי בבית, אני כילדה, לא אכלתי חומוס. אני לא זוכרת
כן.
את עצמי אוכלת חומוס. לא,
במסעדות, ואז התמכרתי. אבל
אז
כן.
לא, אבא שלי היה מכין כזה חומוס מקופסת שימורים, אנחנו...
זה, גם זה היה? בהתחלה, כן. גם זה
כן,
היה?
כן, זה
של
היה
תלמה,
חומוס...
נכון?
של תלמה, נכון, נכון, בקופסת שימורים, הוא היה מכין
רגע,
את זה, והוא היה...
תתקבי על זה, איך זה היה? מה היה שם? היה תרכיז חומוס? מה זה היה?
אני זוכרת את הטעם, כי אני לא אוכלתי חומוס, אני טעמתי את זה, כי אבא שלי נתן לי לטעום, אבא שלי יכול לחומוס. עד היום הוא ככה מחפש את החומוס האולטימטיבי, וזה היה, כשזה יצא מקופסת השימורים, זה היה במרקם קצת גרגרי, תחון גרגירי, חסר טעם לחלוטין, משהו כמו טופו כזה, אפילו עם, 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 עם חמצמצות מוזרה, וזה היה ממש הרגשת כאילו אתה אוכל חול גרגירי, חול שהוא קצת רטוב בים, שהוא ממש בוצי, ואת זה היה פשוט צריך להוסיף לו מים ולהוסיף לימון, וכמובן להפוך אותו למרקם המשחתי אותו אנחנו מזהים כחומוס. אבל אין מה לעשות, זה שימור, זה משומר.
זה היה חומוס גולמי, כמו תחינה גולמית, היה פעם חומוס גולמי.
בדיוק.
גם אני זוכר משהו
בדיוק.
כזה, אבל מיידותי המאוד מוקדמת. כי אחר כך כבר הגיעו הסלטים המוכן.
לא, אז זהו, אז אני זוכרת את זה טיפה יותר מאוחר, זה לא היו, באמת, לא היו בעצם כל האחלה וצבר וכאלה. אז הדרך היחידה שלך לאכול חומוס זה או לנסוע לחומוסייה, וגם חומוסיות היו רק ביפו, או מי ומי. אני זוכרת שהיינו נוסעים באמת לתל אביב וקונים ממי ומי. זה לא היה מתחת לבית היום פה עכשיו חומוס אסף כזה. זה ממש לא היה. וזה...
לנו היה ליד הבית או מי ומי או לי ולך, אני כבר לא זוכר,
יכול כן, להיות, אני,
הכל נורא בקטנה, אבל כן, תמיד היו את השמות האלה, מי ומי ולי ולך, ו... וכולי.
כן, אז זהו, אז הטעמים האלה של פעם, אז אתה יודע, זה טעמים שאני ממש זוכרת אותם בפה, ואני בטוחה, זה כמו הטעם של אלוף, כל השימורים, אנחנו בכלל גדלנו על קופסאות שימורים, ואני חושבת שאם עד היום, אם היום אני אתאם את זה, את החומוס הזה בקופסת שימורים, אני יודעת שזה הדבר הכי נוראי שאני יכולה לומר, כבן אדם שקצת מתעסק בקולינריה וגם כותב עליה, אז אתה יודע, אז אני יודעת שזה ככה הורג לי קצת את התדמית, אבל שוב, אני תמיד אומרת שזה טעמים של ילדות וטעמים של פעם, וזה לא ממש משנה. כמו למשל, אפרופו, או הבלינצ'סים ביוטבתה, ואני זוכרת נגיד את יום הולדת 18 שלי, שעשיתי אותו ביוטבתה בעיר, בטיילת.
מי הוזמנו לאירוע?
הוזמנו איזה 3 חברות בערך, 2 חברות, 3 חברות, משהו כזה. סיימנו תיכון בדיוק. ואכלנו מלא דברים עם קצפת ומוקרם, הכל היה מוקרם, הם הקרימו כל מנה אפשרית כמעט בזמנו.
מלא מוקרם, אבל קצפת על כל דבר, והיא בדרך כלל מאוד נוזלית ומימית, והיא לא איזה משהו ככה סמיך וכראוי לדבר שכזה. אבל כן, אגב, במקום המי ומי או לי ולך, כי ברח לי כרגע מהראש איך היה השם של זה, כי שם למדתי לאכול חומוס, היום שוכנת מסעדה בוחרית, שנכנסתי לה לפני כמה שבועות כאן בראשון, זה ממש לא רחוק ממני, והם מוכרים פלוב ממש זול ב-25 שקלים במקום 40 בכל מקום אחר.
יפה, וזה אחלה. יפה.
אז,
מיתרונות הפריפריה.
בפריפריה יודעים לקחת כסף. כן, ממש כן, מטרים ספורים יותר מרכז לתוך ראשון, כבר מוכרים ב-40 שקל פלוב. אז את יודעת, זה פריפריה כזאת שהיא בעיני עצמה לפעמים.
כן.
אבל רגע, רציתי אפרופו זה לפתוח עוד נושא. תראי, אני גדלתי במקום, ואני מניח שגם כמוך, שאם הולכים לאיזשהו אירוע, ואם אתה מוזמן, אז זה נכון שאתה מביא מתנה, אבל האוכל הוא אוכל שמאורגן על ידי המקום. ואיפשהו באזור חטיבת הביניים, פתאום ראיתי שכשמזמינים אותך ליום הולדת, אתה משלם על עצמך. עכשיו, זה לא בעיה עבורי לשלם על עצמי, כן? רק פשוט לא הבנתי שככה הסגנון. ועד היום, כשמזמינים אותי ליום הולדת, כבר שאני אדם בוגר, ושלא אמר מבוגר, וזה עדיין ככה. זאת אומרת, מעטות המסיבות, או האירועים שאתה מוזמן אליהם, והאוכל הוא כמו חתונה, בר מצווה או ברית.
ברור, אלא אם כן, זה מסיבה בבית, אז מן הסתם, אבל אני לא חושבת שהייתי אי פעם במסיבה, זאת אומרת, במסיבה, במסעדה או משהו כזה, אלא אם כן, שוב, זה אירוע. אם זה אירוע או אירוע השקה, ואז מביאים כל מיני דברים של מתוקה, אתה יודע, אנחנו כעיתונאים אחרי הרבה אירועי השקה, אני לצורך העניין,
בתחום שלי, כן.
אז אתה יודע, אז יש לך כאילו כיבוד, אבל אם אתה מגיע כאירוע, אבל כמו שנגיד, אני עשיתי, אתה יודע, אתה מזמין חברים, אבל זה לא אירוע, זה
הדבר. עכשיו אני יודע להקל את זה, אבל פשוט שהייתי ילד, זה היה מוזר. עד היום אני נשאל, תגיד, זה אירוע שכל אחד משלם על עצמו, שזה אירוע? כן, אבל אני יודע שברור שזה מוזר ביחס למציאות שבה אנחנו חיים, אבל תחשבי, שאני התרגלתי שאתה בא לאירוע, לברית, בר מצווה, אירוע משפחתי או משהו, אפילו אם במסעדה. אבל בסדר, זו הייתה אנקדוטה.
לא, אבל זה נכון.
אני ממש משלם בכיף.
לא, אבל זה נכון, אתה צודק, כי כשזה אירוע, כשזה מוגדר כאירוע, אז אתה יודע, זה כמו באולם מדליה, אתה הולך, אתה שמח עם זה שנולד לו ילד, או עם חתן בר המצווה, ואנשים היו באים בזמנו לאכול. אז זאת אומרת, כן. אני חושבת שזה היה הקטע של האירועים.
זה היה הקטע, לאכול. אני זוכר כמעט בעל פה את קלטת את הבר מצווה שלי, וכל הזמן יש שוטים של אנשים בולסים.
אני אשמח לצפות.
וככל שהם גדולי מידות, זה אפילו מצחיק יותר, לא נעים לומר.
כן.
לא שאני דק גזרה במיוחד, אבל את יודעת, זה ככה זה. אין מה לעשות.
אני אשמח לצפות בקלטת את הבר מצווה שלך.
אנחנו אולי נעשה צפייה משותפת. אבל לא בטוח שנפיץ אותה בפלטפורמות הצפה כפי יכולתך.
לא, אבל אולי אני אגניב צילום למסך.
רציתי לספר לך מה אני שותה. אני לא שותה אלכוהול היום, כי לשנינו יש עוד עבודה אחר כך, אבל יש המון, יש תופעה. שהיא כבר לא חדשה, אבל היא מאוד משמחת אותי, של ממרחים בטעם חטיפים שליוו אותנו בילדות. נכון? מכירה את זה? או שאני מוצא את זה רק במקולת של בני העלייה הרוסית.
לא, לא, זה נכון, נכון, נכון.
זה בגלל היבוא. היבוא המקביל, והיבוא בכלל ההמוני של המון דברים, גרם לזה שפשוט ייבאו לכאן מלא דברים, מכל הבא ליד. אז תחשבי על כל החטיפים שאהבת בילדותך. מרס, למשל, אז כן. יש ממרח
נכון,
של מרס.
מרס.
או כל מיני דברים אחרים, וזה שילובים טובים. זה קרמל, זה שוקולד, זה ביסקוויטים בפנים. אני שותה כרגע שוט של אספרסו, ששמתי בתוכו ממרח של קוט דור. קוט דור, השוקולד השוויצרי, זה באמת גם מיוצר בשוויץ הדבר הזה, וזה גם עולה ככה, זה 15 שקלים לצנצנת קטנה יחסית, אני מניח ששוקולד השחר היה עולה לי פחות.
כן.
אבל זה נחמד, שמתי פשוט כפית קדושה בתוך השוט של האספרסו, וזה נמס לתוכו. בדרך כלל זה הולך הרבה יותר טוב עם ריבת חלב או משהו, אבל גם עם שוקולד, קלטת את הקונספט? הקונספט הוא פשוט, במקום לשים חלב, פשוט לשים כפית קטנה של ממרח, ו... זה מתוק מאוד, אבל עדיין לקוט דור יש לצערי איזשהו טעם לוואי שאני לא מחבב שוקולד, ואני מאוד אוהב שוקולד חלב.
אז זהו, אז אני פחות טיפוס של מתוקים, הדבר שהכי יהרוג אותי באמת ולא יעמוד בפניו זה עוגת גבינה, אבל אפרופו, אני כרגע נשנשתי איזה בוטנים בטעם רביולי, אז אני לא יודעת, אז זה הגיע אליי באיזה חבילה.
מה?
אני קיבלתי כמה חבילות, יש איזה מותג שקוראים לו ג'ירפה, זה לא פרסומת, כי כאילו זה קיבלתי את זה במתנה, חלק מבטנת יום הולדת.
צריך לומר שאנחנו לא ממומנים עדיין, אגב, אתם רוצים לממן אותנו, אתם מוזמנים.
לא, אז אני באמת אומרת את זה, כי קיבלתי את זה כמתנת יום הולדת, גם שלחו לי מאיזה משרד שאני עובדת איתו, ויש שם כל מיני ממתקים חמודים, ושתייה, ובירות, וזה ממש חמוד, אבל יש שם כל מיני חטיפים, כמו נגיד קשיו וזה, אבל יש חטיפים בכל מיני טעמים, אז אני לקחתי עכשיו בוטנים בטעם רביולי, שזה באמת מרגיש קצת כמו ביסלי פיצה. ופרופו, איזה טיפוס של ביסלי היית? ביסלי פיצה, ביסלי פלאפל, ביסלי גריל או ביסלי ברביקיו?
אני חושב שבאופן מובהק הייתי פחות ביסלי, אבל אם בכל זאת להשתתף במשחק, אני חושב שהייתי ברגיל,
כן?
בואכה גריל.
אוקיי, אז זהו. אני אומרת, אני חושבת שאנשים מתחלקים באמת לפי סוג הביסלי שהם, וזה באמת, אתה יודע, כל הפרסומות החדשות של הביסלי... זה לא, הם כאילו ניסו, רואים שמי שעשה את הפרסומות האלה, זה, הם היו ילדי 80's, זאת אומרת, אני מבינה את הבסיס של זה. אבל כן, אני כילדה גרילית, אני הייתי מה שנקרא קרניבורית קטנה, זה באמת לא יודעת מאיפה זה. סליחה מכל הטבעונים שמאזינים לנו, אבל הייתי ילדה באמת שלא לא ברור כאילו למה היא אוהבת על האש בצורה מטורללת אפילו. וזהו, ואני אהבתי ביסלי גריל, זה היה הדבר הכי טעים, אנחנו לא אכלנו ממתקים בבית, לא היה לנו בכלל ממתקים בבית, זה היה... ועד היום אני האמת מודה לאימא שלי על הדבר הזה, כי אין לי את ההרגל הזה ואין לי ממתקים בבית, אני קונה רק נקודתי שממש בא לי. אז גריל היה המקום הראשון, ופלאפל היה במקום השני, שאין שום קשר בין ביסלי פלאפל לפלאפל עצמו, המוכר לנו בעיניי. ברביקיו אני פחות אהבתי, כי זה היה יותר מדי המוני, וביסלי פיצה עד היום, יש לי חברות שאוכלות את זה, אני לא מצליחה להבין מה מוכן בביסלי פיצה.
תראי, אם כבר בחטיפי ילדות הסכינן, אז נמשכתי באופן יוצא דופן לבמבה, מכיוון שהיא הייתה נמוכה בפה.
נכון.
ולצערי עוד לא טעמתי מהחידושים, אבל יש בשנים האחרונות חידושים לבמבה, דחפו לתוכה כל מיני דברים.
אני לא הייתי ממליצה.
לא הייתי ממליצה? אבל אימא שלי לימדה אותי לאכול אפרופו עם קוטג' או עם גבינה לבנה.
זה הכי אשכנזי שלך.
אבל תחשבי כמה זה כיף, אתה פשוט אוכל את זה, ויש לך את הטעם המאוד משמעותי שלה, אפרופו עם הגבינה. אני לא יודע אגב עד כמה זה אשכנזי, כי תחשבי, אפרופו זה טירס, וגבינה זה גבינה, ובמקסיקו, שאני לא יודע אם ביחס לארצות הברית הם אשכנזים, אבל זה תלוי, זה כנראה ישמעאל השנייה לעומת ישראל התיכונה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל אני למדתי לאכול, זה כבר בבגרותי, כן? כל הכסדיה והבוריטו והזה עם שמנת בצד, ותמיד זה טירס, משהו מטירס, או הטורטיה, או הנאצ'וס. זאת אומרת, תחשבי שזה בעצם הכין אותי לגסטרונומיה הרבה יותר מורכבת בעתיד.
כן. כשהיית ילד והיו מגיעים אליכם אורחים, מה היה על השולחן בדרך כלל?
אם היו באים ילדים, אז היה אפרופו ביסלי ובמבה. אם היו באים אנשים מבוגרים להורים שלי, זה כבר היה דברים יותר מורכבים, זאת אומרת, זה יכול להיות די דומה אפילו להיום. זה היה בורקס, צלחות של חומוס וטחינה, מזטים כאלה. דבר אחד שאני זוכר, והוא לא קשור לאוכל, ולדעתי דיברנו עליו, אבל הוא פשוט חוזר אליי, כי אני לא רואה את זה היום, אין מאפרות על שולחן. זה מדהים. אין. אם מישהו רוצה, הוא הולך למרפסת ומעשן שם. זה קטע. וזה קטע שמשמח אותי. כי אני לא מסתדר עם סיגריות, זה עושה לי רע.
כן, לא, אצלנו אף אחד לא ישן במשפחה, חוץ מסבתא שלי, אבל היא לא הייתה מעשנת אצלנו בבית, היא הייתה מעשנת...
לא, אצלי במשפחה הגרעינית גם אף אחד לא ישן, במשפחה יותר מורחבת, דוד שלי היה מעשן, אבל גם כשהיו באים חברים להורים שלי, אז בעבר היו מאפרות על השולחן. היום אני לא מכיר את הדבר... אני לא מכיר מאפרה היום על שולחן. זה דבר שהוא רחוק לי. אולי עוד קיים אצל אנשים, אבל...
לא, אצל חברים שמאשנים כן, אנשים שמאשנים כן, אבל...
אבל במשרדים, למשל, היום אנשים יוצאים לאשן.
כן, נכון, אנשים...
פעם זה לא היה, נכון?
לא, לא, נכון, זה לא היה. אני זוכרת שכשהייתי, באחד הפעמים הראשונות שהייתי בחול, אז הייתי בספרד, ופשוט כולם ישנו במלון בחדר האוכל, שזה היה הזוי מאוד מאוד מאוד.
כן. תראי, וואי, הרבה דברים לדבר עליהם. בואי נעשה את מה שאנחנו הכי אוהבים, וזה להלל בעיתונים.
כן, אז אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, שככה אולי שלפני שנגיע לעיתונים, כי זה הצחיק אותי, זה קצת קשור לאקטואליה, וגם זה פשוט העלה לי משהו מעצמי, קרה לי משהו היום. אז הייתי צריכה לדבר עם איזה אישיות מאוד מאוד חשובה, שהתקשרה אליי אתמול, ולא כל כך ידעתי איך... לא יכולתי לשוחח, ואמרתי לה שאני אחזור אליה... בהמשך, וכש...
אישיות מאוד מאוד חשובה. וואו,
כן, מאוד מאוד חשובה.
בפרטי אחרי זה את הפרטים.
כן, לא, זה לא, לא כזה, לא כזה קריטי, אבל כשחזרתי אליה, לא ידעתי איך לקרוא לה, גברת ככה וככה, זה, התפקיד שלה ככה וככה, או פשוט בשמה, כי כבר, היא יכלה לי כבר מזל טוב, וכבר היה לנו שיח. ואז,
זה לא המלכה האם.
לא, זה לא המלכה האם, אבל פתאום...
לרגע קינאתי.
אבל זה היית מקבל הודעה בפרטים.
אוקיי, אוקיי.
אבל פתאום ראיתי איזה קטע שמישהי העלתה על בנט, שהוא נעם, דיבר איפשהו, והוא דיבר על נתניהו, והוא קרא לו בטעות ראש הממשלה. ואז פתאום זה עיקה בי. אתה יודע, הוא עדיין אולי לא הפנים שהוא ראש הממשלה כזה מתוך הרגל, ו... פתאום זה עיקה בי שלפעמים אנשים מתייחסים אליי כתליה לוין העיתונאית, תליה לוין הזה, ואני מבחינתי עדיין תליה, אפילו לא תליה, לין מחולון. אני כאילו, הדיסוננס הזה בין מי שאתה בפנים, ועכשיו במיוחד ביום הולדת זה מאוד מאוד מצחיק אותי, אתה יודע, אתה מסתכל על התמונות שלך, אני מסתכל על התמונה שלי מגיל 4, מגיל 11, מגיל 15, לא, אני לא בן אדם אחר מבחינתי, אני בן אדם אחר, אבל אני לא זה. אז רציתי לשאול אותך, מתי אתה הבנת שאתה עידן קבלר, ולא עידן מראשון?
האמת, אני חייב להגיד ש... ואולי זה איזושהי דפקה שלי, אני תמיד מסתכל עליי כעידן מראשון. זה אולי לא טוב במקומות מסוימים. אבי ברזילי נהג לומר בין חברים ש... כשמישהו היה מצטנע, אתה לא כזה גדול לעשות מעצמך כזה קטן.
כן.
מורכב, לוקח זמן למשפט להתקל. אתה לא כזה גדול כי לעשות מעצמך כזה קטן. אז אני רוצה לומר שאני אני לא מרגיש, אני זו תכונה שמשותפת לדעתי לשנינו, אנחנו עדיין ביציע, אנחנו עדיין נפעמים מכל מה שקורה סביבנו.
כן.
אני, ואת יודעת, באיזשהו מקום זה טוב לי. אני לא בטוח שהייתי רוצה להיות הדבר הכי גדול והכי חשוב. כי אני לא יודע כמה הייתי נהנה מזה.
נכון.
אבל זה נחמד לקבל את התשומת לב הזאת, כמו שאת אומרת. מתי הפנמתי את זה? זה נורא נחמד, את יודעת, לשמוע את השם שלך ברדיו. זה לא כיף כשאנשים שומעים ומתלהבים מזה בצורה מצועצת, כי גם אם הם באים לפרגן זה מוזר. והייתה דילמה, לא מזמן, כאשר אני... פגשתי איזושהי גברת, והיא קראה לי בשם המשפחה. עכשיו, מילא, כשאם עושות את זה חברות שלי, ידידות או בנות שזה מגיע אתם למקום אחר, אבל הן באות מהמקום הזה שבו ככה נהוג לקרוא לי, אז בסדר, התרגלתי. אבל כשמישהו זר קורא לך ככה, זה מוזר לקרוא לך בשם משפחה. כאילו, את יודעת, עידן, זה... כי בסוף אתה נשאר אותו ילד שגדל, והוא עדיין יש לו עניינים. אז לא, אף פעם לא באמת עיקלתי, ואני, את יודעת, זה נחמד לשעתו.
כן.
אבל זה, את יודעת, אני שמח, לגבי המקרה הספציפי שאמרת, אני חושב שיקח לנו זמן להיגמל. גם לי באחד השידורים אמרתי ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, הוספתי לשעבר, זה קרה כשבוע.
הוא תיקן את זה אחר כך, וזה מאוד הצחיק אותי, כמובן שזה היה זה פליטת פה, זה לא... אבל זה, אני כל כך הזדהיתי עם זה, זה כאילו, אתה יודע, אתה נמצא במקום, ואז אתה אומר, רגע, ואז אנשים מגיעים אליך ואומרים לך משהו, זה קורה לי כשאני מלמדת, ואז באים אליי תלמידים, ואני כזה... אני לא מבינה מה אתם רוצים ממני. זה מצחיק.
את יודעת שההורים שלי, היה להם קטע שהם היו קוראים, וגם נדמה לי שסבא שלי, הם היו קוראים לי אדון עידן. כאילו, זה רשמיות שהיא עושה לך לא רע, היא עושה לך רע, היא מעמידה אותך במקום, כן?
כן.
אתה לא מרגיש, וכשמישהו קורא לי מר או אדון, עד היום, זה לא מרגיש לי כיף. אז לשאלתך, אם לתת תשובה חוצצת, לא, מספיק עידן. זה מספיק לי.
כן, כן.
לא כמו הוד מעלתה.
הוד מעלתה, כן.
יש כאלה שמחפשים את זה. וואי, איך אני... תשמעי, יש לי המון דפיקויות וסריטות, אבל איך אני שמח שאין לי את השיגעון הזה, שיחנו אותי ב... את יודעת? זה כאילו קטע.
לגמרי.
אז תראי, את מביאה בפנינו היום את היומון חדשות האהוב עלינו כל כך.
כן.
מיום העלאת הפודקאסט רק לפני 30 שנה. השמונה ביולי 1991. כמה דברים ככה על המסביב לפני שנצלול פנימה? שימי לב למחיר. 70 אגורות לעיתון. עכשיו, אני הייתי אז בהכרה, הייתי אז בן 10 בערך, ואני זוכר שהייתי קונה בשקל או ב-70 אגורות עיתון. וזה מדהים, כי ה-70 אגורות האלה, הם אולי היום באזור ה-6-7 שקלים, זה מה שעולה היום עיתון, נכון? מי קונה היום עיתונים?
נכון.
סליחה, אני לא רוצה לפגוע בפרנסה, אבל אני לא יודע מי קונה היום עיתונים, ועדיין זה היה מאוד מאוד זול. תראי, הדוות האלה של התוכנית הכלכלית גרמה שבמשך הרבה מאוד שנים, השקל יהיה לו ערך כזה, שבאמת 70 אגורות, ואני זוכר שנתיים או שלוש אחרי התאריך הזה של 1991, נסענו עם משפחה לטיול בארצות הברית, והדולר היה אז 2.5.
זה מטורף. אפרופו, רואים את ההבדלים האלה בעיקר במחירי האוטובוס, שהיום אוטובוס לדעתי עולה 6.90 או 7 שקלים, אני כבר לא יודעת, לא נסעתי בשנה של הקורונה באוטובוסים, אז אני ממש זוכרת, וגם עם הרב-קו, אתה לא באמת יודע.
6.90 לפנימי. כשאנחנו זוכרים נסיעות באזור ה-3, 4, 5, נכון?
כן, ואני זוכרת שבאמת 70 אגורות, זה התחילה נסיעה באוטובוס 70 אגורות, אחר כך זה עלה לשקל 70, אני זוכרת שהיו לי את כרטיסיות הנוער האלה. כולנו זוכרים את כרטיסיות הנוער של ה-10 נסיעות חינם. אני אגב, כרטיסיות נוער הם היו עד גיל 18, אני נסעתי עם כרטיסיות נוער עד גיל 24, ניצלתי את מראי הצעיר, מה שנקרא, אפשר להגיד את זה, לא, זה חוק ההתיישנות על העבירה.
הוא עדיין צעיר, הוא עדיין צעיר.
כן, לא, אבל חוק ההתיישנות חל על העבירה, מה שנקרא, עד גיל 24-25, הייתי נסעתי עם כרטיסיות נוער, ואז זה עלה לשלושה שקלים, 3.70, זה מחירים מטורפים באמת.
אגב, עוד אפרופו חדשות, בקרדיטים, אז העורך הראשי אז עדיין יוסי קליין, אורחי המשנה, רינו כבר לא שם, אני לא יודע איפה הוא היה אז, אבל הוא לא שם, אבל השמות הם, אחד שכבר היה בחדשות מגיליונות קודמים שקראנו, ראודור בנזימן, והשני יוסי אבדי, עורך הדין יוסי אבדי היום, תמיד אומרים לי אנשים שעובדים איתי באותו מקום, נו, אתה עורך דין, אז תלך תהיה אבדי. יש לי בעיה עם משרד, עם להיות בתוך משרד, אני צריך כנראה לטפל בזה. איכשהו. אבל טוב, הרבה מאוד דברים מעניינים, הרבה מאוד כותרות, סתם ככה נרפרף עד שאני אפנה אלייך ואולי תתני מה ששמת אליו לב, אבל אנחנו נמצאים אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, והכותרות הם, קודם כל, יוסי ורטר בניו יורק, וזה הקטע, יש אנשים שכאילו הכל קורה אצלם בזמן, פתאום באה השליחות לניו יורק, זה ורטר, זה בן כספית בערך בתקופה הזאת.
נכון.
קרן נויבך, אבא שלה בדיוק היה אז בוושינגטון, אז זה מאוד הסתדר. זה מזכיר לי, תמיד אני מסתכל על אלה שמתחתנים בגיל 25-6, איך יש כאלה שכל התחנות שלהם במקום?
כן.
מכירה את זה?
כן,
כל
כן.
כל תחנות החיים במקום. אז בסדר, אנחנו יודעים שיש גם דברים שונים. אז ורטר היה אז בניו יורק, ונקה בעיראק כבר השבוע, ארצות הברית אימה שוב, לתקוף בעיראק, צבי גילת אז היה הכתב הפוליטי, והנה, הליכוד שבר עוד שיא של שחיתות שלטונית. אה? זה לא... כן, זה מעניין. או, והנה, אפרופו הדיבור על... שכמובן לא נרחיב בו מסיבות ברורות, אבל על סגירת כלי תקשורת, אז שימי לב, במכתב למערכת, הכל עוסק ב-AB נתן. בבקשה, אל תפריעו ל-AB. שרים וחברי כנסת הגדירו את שיחותיו של אייבי נתן עם ערפאת כאי ציות והפרה של החוק. זה בהקשר הזה. ואומרים לא להפריע לו, ואז אומרים תנו לאייבי לדבר, ושלושה מכתבים שעוסקים בזה, פעם ישראלים עסקו. האם לדבר עם אשף או לא?
כן, כן. אני חייבת לציין ששנת 91 היא קצת שנה עבודה בשבילי, שנה טראומטית בגלל מלחמת המפרץ, וגם סיימתי בכיתה ח' שזה לפני, קצת לפני התיכון, והייתי כל כך מנותקת באותה שנה, כי כל מה שעניין אותי בקיץ הזה של 91, שאנחנו באמת, זה מצחיק, אני מסתכלת עכשיו על הגיליון, ואני אומרת, וואו, אני בכלל לא ידעתי שכל זה קורה במדינה, אני הייתי בת 14, אני פשוט, כל מה שאכפת לי זה נוער שוליים בקיץ הזה, ובאמת היו חיים, וזה פשוט מטורף להסתכל, באמת לעקוב אחרי העיתון ולראות שיש, לראות את החיים, עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו על בני הנוער היום, שכמה הם מנותקים גיל 14 זה לא גיל צעיר מדי כדי להיות מנותק בו, אבל זה מצחיק, זאת אומרת, פתאום אתה יודע, אתה רואה את הפערים של בין 14 אז, בין 14 היום, זה...
וגם שום דבר כאילו לא השתנה, הנה גם אז, יפה דרי בכותרות, שימי לב, יפה דרי ירשה מאות אלפי דולר.
מדהים.
לפני ימים אחדים נהרגה בתאונה אמא המאמצת שהתגורה בניו יורק, והיא מתה בתאונת דרכים, והגברת הזאת הורישה לה מרכושה מאות אלפי דולרים. כן, השר דרי וכמה רבנים עברו, עלו לקברה של המנוחה, וכך זה הסתיים. או, והנה, חניקים, וואי, כל ההיסטוריה של הכתבות הפוליטית פה. מפלגת העבודה נפתחה גם למי שאינו חבר כנסת, וכולי וכולי, וחנן קריסטל. הנה, צעד קטן ומשמעותי לעבר המאה ה-21. אני חושב שאפילו חנן קריסטל לא יכול היה לנבא שבמאה ה-21 מפלגת העבודה תינצל בזכות שדרית הספורט של אותו זמן, שנוטשת את עולם התקשורת ובאה להציל אותה והופכת למועמדת לגיטימית לראשות ממשלה בעתיד. אה?
וואו.
כן, זה היה, בחדשות. כשמפלגת העבודה פתחה את עצמה והכריזה שהם הולכים לכיוון של פריימריז. תראי, את יודעת, אמרו לי אנשים עם... אז מה בעצם הפורמט שלכם? אתם מסתכלים בעיתונים ישנים וקוראים, אז אני אומר, כן, זה הכי כיף.
כן.
זה פשוט מאוד מאוד כיף, גם אם בהאזנה זה קשה. או, תראי, יש... ביורו יש עכשיו קטע כזה שבו משווקים בעיקר את הבירות עם 0% אלכוהול. עכשיו...
נכון.
אני לא מבין למה. אני לא, אם כבר פחממות, אז שיהיה אלכוהול, נכון?
נכון.
אבל, ועובדה שגם החברה שמייצרת את הבירות האלה, כשנכנסים לאתר שלה, היא אומרת, עדיין אנחנו לא משווקים ולא ממליצים לאנשים מתחת לגיל השתייה לשתות. זאת אומרת שכנראה יש שם עדיין אחוז מסוים או משהו שיכול, אבל הפרסומת שאני רואה, ואולי את תזכרי בזה, אל תהיה כבד, שתי מכבי לייט. זה של פרסום אריאלי, אבל... מה זה אומר לייט? איך אפשר שבירה תהיה לייט?
זה לייט מבחינת קלוריות כנראה.
הבנתי. ושלושה וחצי אחוזי אלכוהול, והצליחו לייצר דיאט בירה.
כן, דיאט בירה. כמו שהיום שמעתי את אורי סגים של ממשלת אלכסנדר, שאמר שכל הזמן שואלים אותו, מה זה הקרס בירה? כי הוא אמר שהוא נורא נורא רזה, ומישהו שאל אותו, איך אתה שומר על המשקל? אז הוא אמר, הקרס בירה היא לא מהבירה, אלא מכל מה שאנחנו אוכלים מסביב לבירה, כל הפיצוחים מסביב. וזה משפט מכונן, אני חושבת, כי אנחנו, כי אני כרגע סיימתי קצת בוטנים בטעם רביולי ולא שמתי לב. אז אתה יודע, זה בסוג הדברים האלה שאנחנו לא חושבים, אבל אתה יודע, עוד איזה פרסומת משעשעת, אני האמת רציתי, שזה מה שנקרא שארית מהשבוע שעבר שלא הספקנו, הוצאתי את זה מהעולם הזה מ-89, 25 מעלות, לא פחות. יופי מזוג אוויר, אבל למה להקפיא, אפרופו טריגר ההקפאה ברכבת?
היה שיח כזה.
אז היה שיח של חברת חשמל לישראל, אומרת שבקיץ שלנו אפשר לוותר על מזוג אוויר, גם אין כל צורך לוותר, הבעיה היא שקיימת נטייה להפריז בקירור, מה רע בזה? קודם כל זה לא נעים, כי פשוט קר מדי, שנית זה לא בריא, שלישית זה מכביד על חשבון החשמל, והם מבקשים לשים את טמפרטורת המזגן 25 מעלות. זה מצחיק, כי היום, זה היה ב-1989, היום הם מדברים על 24 מעלות, אני חושבת, להערכתי, זה ככה אומרים תמיד שהטמפרטורה עולה. ובאמת, אתה יודע, אני נזכרת ביולי 1989, קיץ חם, אבל לא חם מדי. ויש איזו נטייה, אני חושבת של אנשים בגילנו, אפילו טיפה יותר מבוגרים, להגיד, מה, הקיץ של פעם היה פחות חם. אני פשוט חושבת שהיינו יותר צעירים, ולא שמנו לב לחום. קשה לי להאמין שהתחממות הגלובלית היא כזאת משמעותית, או
כן.
בלתי נסבלת,
אבל לא אני... ואת לא מהימין הזה שחושב שאני התחממות גלובלית, כלומר, את מרגישה את זה
צריך
פשוט.
לא, אני ברור לי שיש התחממות גלובלית, אני אפילו הייתי בכותב והייתי במוזיאון, מה שנקרא, ממש לפני קו רוחב 70, בצפון נורווגיה, שהם באמת מראים איך הקרחונים, אתה ממש רואה את זה פיזית, איך הקרחונים נמסים. זאת אומרת, ראיתי את זה במו עיניי, אז אני בוודאי שאני מאמינה בזה והכל, אבל אני אומרת, אתה יודע, סתם הדיבור הזה של פעם, זה קצת כמו פעם היה יותר טוב, פעם לא היה כזה חם, היה חם.
אז הנה דוגמה למשהו שפעם לא היה יותר טוב, והיה אפילו פרימיטיבי. אבל בערך בשנה הזאת, או מעט מאוחר יותר, 1991, הגיע אלינו המחשב הביתי הראשון, ואני לא הבנתי אז במחשבים יותר מדי, רק רציתי שיהיה מחשב. אז הנה פרסומת לחנות שנקרא שח מחשבים, ושימי לב מה הם מוכרים. מחשב AT286. 286, שימי לב, זיכרון 1 מגבייט. היום 1 מגבייט זה בקושי וידאו שאנחנו שולחים בוואטסאפ, כן?
כן.
קונן 1.2 מגבייט. דיסק 40 מגבייט מהיר, מסך 14 אינץ'. כן. עכשיו... זה צבעים בודדים. היה, אז הייתי יכולה לשנות לצבע כתום, כחול, אפור וכאלה. אבל אם היית רואה את הסופר VGA, שזה הכיף שהיה, כי אז ראי תמונות בצבעים חיים בערך, כן. אז עוד $371. וזה ביחד עם ה-899 דולר, בקיצור, $1,500, או $1,200 בערך, זה כל המחשב, תחשבי, זה מטורף, למחשב די פרימיטיבי. אני זוכר שכשהיינו ילדים, אז שאלתי בחנות, רגע, אבל אתם מספקים זה Windows? אז אמרו, לא. אז שאלנו, אז מה עושים? אז אמרו לי, תעתיק. תעתיק.
תעתיק.
אנשים היו מעתיקים.
לא, לא יומן.
כן, זה היה בראשון הדבר, זה המחשב. סליחה ממי שלא מבין במחשבים, אבל פשוט לי, אני זוכר, אז את השיחה בבית ספר, יש לך 286, לי יש 386, יש 486. מה באחרי 486? פנטיום. ולדעתי המילה פנטיום של אינטל מלווה אותנו עד היום בצורה כזאת או אחרת. רוצה קצת ברנג'ה?
ברנג'ה בטח, תמיד.
כן, אז ברנג'ה קצת מאחורי הקלעים, אבל הנה, שמיר ומילו, ישלמו 1,500 שקלים על הסחבת במינוי מנהל ערוץ 2. עכשיו, אני מזכיר, 1,500 שקלים זה לדעתי מעט יותר ממה שנדמה לנו היום 1,500 שקלים, כן? כלומר, כן. אז השקל היה חזק יותר. ותראי מה קורה. סחבת שנקטו ראש הממשלה, השר רוני מילו, כלומר שמיר והשר רוני מילו, הוא מועץ את הערוץ השני בעניין מינוי מנכ״ל לערוץ 2. אני מזכיר, זו ערוץ 2 הישן, עוד טרם קשת, רשת, תלעד וכל מה שהיה אז. אברהם פורז, חבר הכנסת, אתר לבגץ כדי שיורה לשמיר למנות את המועצה ואת המנכ״ל. בסופו של דבר, בגץ הוציא צו על תנאי, וכשהמשיבים לא הגיבו במועד על הצו, פנה פורז בבקשה להופכו לצו החלטי, ואז שימי לב, רק יומיים לאחר מכן הזדרזה הממשלה ומילתה את נחמן שי, אופה. במנכ״ל הערוץ. ואנחנו גם זה שהביא בסוף לתחילתו של ערוץ 2.
נכון.
בצורתו הנוכחית, היו לו גם אז תוכניות... בשעה של הרשות השנייה שהוא קצבה לה, אז אני זוכר גם את נחמן משם. והנה זה אחרי, הנה זה, זה בעצם מיד אחרי דובר צהל. נהיה מנכ״ל ערוץ 2.
כן, אני רוצה לקחת אותך לעוד איזה משהו משעשע. כן, ידיעה בדרך. של, ידיעה, זאת אומרת, טור הטלוויזיה של רון מייברג מחדשות, גילוי נאות, יש לי יחסי עבודה עם רון מייברג, אבל זה מעניין כי... הכותרת היא הלב צולל אל על, אני אקרא רק את כותרת המשנה. אמש פתחו את מבט בסרט תדמית המשווק את סיני ואת אתרי הצלילה שלו. גמלים מקושטים ליד החור הכחול וטקסט תיירותי מהסוג שמעביר אנשים צעירים על דעתם. ומה עם עיתונות? בטלוויזיה שכחו את המושג. השנה היא 1991, אתה יודע... בוא שנייה נחשוב רגע, בוא רגע נקרא שוב את כותרת המשנה ונחשוב כמה פעמים ראינו את הדברים האלה? זאת אומרת, פעם, היום כשאנחנו רואים באמת תוכניות, אתה יודע, יש הרבה תוכניות, לא ננקוב בשמות, אני חושבת שכולם יודעים על איזה תוכניות אנחנו מדברים, הרבה תוכניות שמעורב בהם תוכן שיווקי, שזה בסדר כל עוד יש גילוי נאות כמובן, אבל גם אם אין גילוי נאות, זאת אומרת, גם בכל התוכניות חיסכון למיניהם, וכן, יש פה סוג של פרסום, זאת אומרת, כן. יכול להיות שהוא עיתונאי, אין מה לעשות, אנחנו עובדים עם החברות האלה, וזה זאת סוג, זה מערכת יחסים, זה מוצרי צריכה, אבל זה מצחיק אותי, כי כאילו סרט תדמית המשווק את סיני ואת אתרי הצלילה שלו.
כן, הם נבהלו מזה קצת, מייברג, אבל היום זה נחלת הכלל. אני רוצה להגיד משהו בזהירות האופיינית לי, ואולי תהיה פר ומדי, כי אני לא יודע לאן הקריירה תוביל ונה נתגלגל.
נכון.
ויכול להיות שגם אני אעסוק בחומרים האלה, ואני לא אתבייש לעסוק בהם, אבל אני אומר שאם אני הייתי זה ש... עבודתו היא לטוס כדי לצלם יעדים ולשדר אותם במהדורת חדשות, היה לי משהו כזה בלב, לא, את יודעת, את לא מדברת פה עם חתן פרס פוליצר, כן? אבל עדיין, היה לי, לא יודע, זאת אומרת, אולי אני סתם קנאי, מה את אומרת?
לי לא היה אכפת לעשות את זה, אני לא כמודה. לא היה אכפת לי לעשות את זה, אני הייתי מתחלפת עם זה בשנייה. לי לא היה אכפת לעשות את זה, אבל כן. יש פה מודעה משעשעת, אם יש לך אקדח, בוא לראות.
רגע, אני חייב לסייג. אם העבודה הייתה שולחת אותי לזה, בוודאי. מה, הלו, אני מדבר על... תדעת, כשמישהו אחר מממן וגם הטקסטים שלך בהתאם.
אבל כן, בסדר. אבל אני מודה שעשיתי את זה. זאת אומרת, אני מודה שהרבה פעמים נסעתי גם על חשבון העבודה. זאת אומרת, לא, זה לא בדיוק על חשבון העבודה, אבל זה...
הבעיה שלי היא שזה בא, כשהדברים האלה משודרים בשעות קודש הקודשים. את מבינה? כל היתר ברור. אין שאלה בכלל. הכל בסדר. אבל טוב, זה... כן.
אני רוצה לקחת אותך למודעת האקדח. אם יש לך אקדח, בוא לראות. אם אין לך אקדח, בוא לראות. אוקיי, כאילו, בוא שנייה, עוד פעם. אם יש לך אקדח, בוא לראות. אם אין לך אקדח, בוא לראות, ואז לנסות ולקנות צמוד לקניון הלון. עכשיו, השנה היא 1991. ממתי להזזל אנשים במדינת ישראל? באמת, 1991. אנחנו פעם... אתה יודע, דיברו תמיד על אמריקה גדולה, שהיינו ילדים זה לא היה ארצות הברית, זה היה אמריקה, זה היה חוץ לארץ, מחובר עם צדיק רגילה באמצע המילה. דברים כאלה לא היה אצלנו נשק, זאת אומרת, זה לא היה, למי האקדחים הזו שבאמת הייתי תמימה וכנה ילדה? וזה שמפרסמים, זה מאוד משעשע אותי, זה קצת הורס לי את התמימות.
קצת.
קצת הרבה. נכון? קצת הרבה, מה?
יש, אני פשוט מוצא כאן עוד שתי ידיעות ברנג'ה ממש חמות. שימי לב. אגב, מעוררות קנאה. הכותרת היא, מרגלית ינחה תוכנית בערוץ 2. דן מרגלית הגיש תוכנית בערוץ 2 במקביל להנחיית ערב חדש ומוסף המוספים בטלוויזיה החינוכית. התוכנית תעסוק במדע וטכנולוגיה ישראלית ותשודר אחת לשבועיים החל מאוגוסט. אנשים שיכולים לעבור מתוכנית טלוויזיה אחת לשנייה במקביל, זה טלוויזיה, זה לא, את יודעת, רדיו וטלוויזיה הם דברים שעשיתי במקביל, אבל גם טלוויזיה וגם טלוויזיה, אבל כן, הימים האלה מעניינים ישוב עוד. ועוד מישהי, לדעתי שמה מוכר לי, אני חושב שהיא פעילה עד היום, אבל שימי לב לזה. מאסר על תנאי הוא כנס לעיתונאית שישנה חשיש. העיתונאית שוש מימון. שוש מימון נכנסה אתמול בבית משפט השלום בתל אביב.
אני מכירה אותה.
כן, השם שלה מוכר לי.
אני מכירה את אחותה, יותר נכון.
אז בבית משפט השלום בתל אביב, 1,500 שקלים נגזרו עליה, ושימי לב... היא הורשעה על פי הודעתה בישון חשיש בביתה של לילי אבידן לפני כשנתיים.
אשתו של דוד אבידן.
ששוחחנו עוד אותה, נכון?
שוחחנו, כן, כוכבת מה שנקרא העולם הזה.
כן, אז היא גם הורשעה בתיווך בין הספר דניאל מויאל ללילי אבידן אשר מכרה לו חשיש. וואי, מה שהלך פה בברנז'ה היום, היום חשיש הוא לא כותרת ראשית, הוא אפילו לא כותרת משנית, נכון?
היום גם חשיש הוא לא הסם הראשי, לא סתם, אנחנו לא מציעים פה דיבתם של אף אחד מבני האדם. אבל כן, זה האמת שזה ממש מצחיק. פעם היו... אולי בכל זאת התקדמנו, לא שאני לא נוגעת בחשיש, אבל זה מצחיק שקראו לזה חשיש, זה...
הנה, תראי, עוד כותרת שדומה להיום. הרצח הבא ביפו הוא רק עניין של זמן. אה? בוקי נאה. כן, כן, דברים מעניינים. או, אני זוכר את השחרור של נלסון מנדלה. האמת שראיתי אותו בבית של סבתי, שממנו אני גם מדבר איתך, ואני פשוט זוכר את יום השחרור שלו. זה היה יום גדול עם ויצטום בטלוויזיה, כי הוא היה אז חדשות החוץ, זוכרת?
כן.
כן, אז זה כבר היה אז, ב-91, בעיר האיומה דרבן, שהיא אולי עיר נפלאה, אבל בהקשר של מדינת ישראל היא עיר איומה, כי נוהגים לסנוע אותנו שם. אוי, ויש פה תמונת עירום למחצה של ראש ממשלת סינה עושה בים המלח. תגידי, מה קרה? אז חגגו פה כולם.
חגגו, חגגו ממש. אני רואה פה את המדור המיתולוגי של בוקי נאה, אבל יש פה איזה בוקס החמודה. כמה הם מרוויחים? בוא נעשה לך חידון קטן. מה שכר הברוטו של... הברוטו! של מנכ"ל חברת החשמל.
וואו. אין לי מושג, אני בטח...
ב-1991.
1991. אז נגיד אם אנחנו באזור ה-70, 80, 100 אלף שקל היום, אז אנחנו באזור ה-10, 20?
אז זה 12 אלף שקל, 626 שקלים. יפה, כל הכבוד.
הראש עובד, אה? כן.
הראש עובד. אין לי שום יכולת לחשב את הדבר הזה, גם לא עם מחשב, אבל יושב ראש הדירקטוריון, הלו הוא. סילבן שלום, נשאר עם קצת פחות, כך אומרת הבוקסה, עם 11,500 שקלים. אתה יודע, דיברו תמיד על, סר, יכול להיות שזה גם היום, אבל אני באמת, אין לי שמת של מושג, אבל פעם אמרו, מי שעובד בחברת חשמל, יכול להיות שבאמת גם היום, אני באמת לא בקיאה. פעם זה היה, מה, אבא שלך עובד בחברת חשמל, אתה בחברת חשמל, אני לא עובד בחברת חשמל, תחבי את האור, כל מיני דברים כאלה, זה היה מין ז'רגון.
ככה היו מדברים אז.
ככה היו מדברים, חברת חשמל. זה כמו...
ראית גם משמע של הכתבת, מרב
ארלוזורוב. כן.
כל הכוכבים. וסילבן גם עשה אז את המסלול, שמי להיות כתב כנסת בחדשות, בראשית הדרך, והנה כבר ב-91 הוא מככב בחדשות. הוא מככב... או, ויש כתבה ל... ערן בן זאב, ערן בן זאב, האח של דורי וחמוטל, והבן של מוטקה. כולם אגב אוהדי מכבי חיפה, גרו מעל קריית אליעזר.
כן.
אוי, תראי את מי אני רואה כאן.
את מי?
וואי, רבית פררה, רבית פררה הייתה עם מגישות תוסס.
נכון.
בעיניי גם הייתה, אני הרגשתי שהיא ממש יפה.
נכון.
בעיניי, כשהייתי ילד. ותראה מה היא כותבת. מבטלים את צהל. וואה, אני חושב שתהיה פה גילוי עריות, אז אני הולך לעשות את זה בעדינות. מבטלים את צהל. גלי צהל מתברר, היא רק חלק מתוכנית קטנה ואיכותית. יונתן גפן מחכה למכתב הבא. ונדה וקס לא ידע אם עשתה את הדבר הנכון, כשטסה בשליחות סודית לחפש את האהובה בספרד, אבל רק אחרי שהשליחות הסודית לקחה אותה ללונדון במקום למדריד, היא כבר הייתה עמוק מדי בפנים. מה זה אומר? מה זה אומר? היא כותבת ליונתן גפן, אני לא מבין במה היא עוסקת כאן. אלוהים.
ורבית פררה היה... רבית פררה הייתה לצד, ברח לי שם של השנייה בתוסס. רבית פררה ו...
אני לא יודע, אבל שימי לב, יש כאן משפט גאוני שהיא כותבת. אפרופו, כנראה מצטטת יונתן גפן, אז היא כותבת, תראי, סביר א' בכובד ראש. גלי צהל היא רק חלק קטן מתוכנית כוללת. קודם יבטלו את גלי צהל, ואז יבטלו את כל צהל.
לא, זה מטורף.
מעניין, מעניין.
אז הנה, נזכרתי, יעל אלמוג.
אנחנו נקווה שאף אחד לא יבוטל.
אנחנו נקווה ש... לא, זהו, זה מתכתב עם המציאות באופן מפחיד.
כן.
אבל רבית פררה, רק נאמר במאמר מוסגר, שזה היה טים פררה וטים יעל אלמוג.
אז תראי, יעל אלמוג נשארה איתנו לאורך זמן.
נכון.
והיא הייתה הדמות הנוכחת יותר בחיינו לצד תמיר קמחי.
נכון.
את רבית פרר ראיתי לשניות בודדות, אבל נדלקתי. אין לי מושג איך היא נראית היום, אין לי מושג גם איך היא נראתה לאורך זמן בילדות שלי. פשוט ראיתי כמה תוכניות והיא נראתה לי קולית.
נכון, שהיום משודרות, אגב, בערוץ 23 לפעמים, בשידורי הלילה, בעיקר במוצאי שבת, למי שלא נרדם. זה מוצלח. אגב, יש לי וידוי קטן, קל. אני באמת, היה לי שבוע מאוד מאוד עמוס. נכון ש... 60% ממנו זה גם חגיגות יום הולדת, אבל גם בעבודה. ופשוט חיפשתי משהו להתערק בימים שלא היה כדורגל. וגיליתי שמשדרים את רמת אביב ג' מחדש. עכשיו, כשרמת אביב ג' שודרה, אני הייתי די מבוגרת. זאת אומרת, הייתי כבר בת, אני חושבת, 18, 19, משהו כזה. אבל עדיין ילדה. זאת אומרת, עדיין גרתי אצל הוריי, ועדיין זה כזה קשור לי איכשהו קצת אולי תחילת הגיל המבוגר. זה נורא והיום. זה נורא והיום, אבל אי אפשר להוריד מזה את העיניים. זאת אומרת, אתה רואה את עצמך, אתה רואה את...
נכון.
אני רואה את נועה טישבי, שאנחנו פחות או יותר באותו גיל, אולי שנה לפה, שהיא יותר מבוגרת ממני באיזה שנה. ואתה יודע, זה מצחיק. זה מצחיק מאוד. זה פתאום... לי זה נתן בום מאוד קשה לפרצוף.
כן, כי משהו במשחק שם, ולמרות שביימו את זה הכי גדולים של ההיסטוריה הקולנועית בישראל, יואל זילברג, כן? וג' ג' הפיקו. זה לא סתם.
ג' ג' של דן שילון, נכון.
לא, ג' ג' זה כמובן גולן גלובוס.
גולן גלובוס, כן. כן. לא, באולפני ג' ג' הם צילמו את
כן. בטח, שם ברחוב ביילינסון בתל אביב, ליד כיכר דיזינגוף. טוב, לא ניפרד לפני שנביא עוד ביקורת של מייברג, הפעם על קוטנר.
כן.
כל הפופ בערוץ 2. יואב קוטנר הוא הנחמד בין האגומניאקים הרדיופונים. אוה, זה קשה, הוא בזוהם. אבל מתחת לפייטים ולפירוטכניקה ניתן עדיין לראות בחור רגיל שאוהב את הביטלס. בטלוויזיה כל אחד שקול נראה כמחטה של מטאור, וכאשר אנשי רדיו כמו יוד קוטנר, כינוי המיתולוגי את עצמו, מגיעים לטלוויזיה בבלי להוריד את הווליום, הם מתרסקים. שימי לב מה הוא כותב. מה שטוב בערוץ 2, נטול מקל, בראל וקור, קור הוא מתכוון, לא לאבשלום, אלא דומני שזה היה אביו, אבל אני לא בטוח שהיה יושב ראש הוועד שם. בכל אופן, הוא שלכישלון יש את אותה כמות אבות כמו להצלחה, במקרה של כל הפופ, חדש של קוטנר, האב החוקי הוא יוד עצמו, בקיצור גם הוא מדבר בשבחי הטלוויזיה הצעירה, השטוטניקית, והוא אומר ש... יש שטיקים גלצים נוכח אברי גילד וארז טל, שהפכו את הוצאתה להורג של גלץ. אימא למה שהכל פה קורה, נוכל לאהוד ברק. כן, אני מזכיר, גם אחרי אהוד ברק היא לא נזכרה. כאשר יבין שכדאי לו להפסיק לרחף ולפלבל בעיניו, ולהגיש מוזיקה כמו בן אדם, כן. ולא כמו MTV לעניים, תהיה לנו תוכנית פופ ראויה. טוב, מה שנקרא, אני לא מבין מה קראתי עכשיו, חוץ מזה שכל העולמות התנגשו לי פתאום.
לגמרי, לגמרי, ממש, ממש, ממש.
טוב, אנחנו נוסף סיום, אבל לפני זה תראי שההווה לפחות שלנו בשנות נעורנו בספורט התחיל כבר אז, אדי גורדון במסע ומתן עם הפועל ירושלים. זה היה אז, ואז אדי גורדון הגיע, והיו שנים אדירות להפועל ירושלים, עם גביעים על חשבון מכבי תל אביב, וזה נחמד. תליה, סיימנו. זה עבר ככה בטיל.
זה עבר בטיל והיה פשוט תענוג, ואני נכון. חושבת שבאמת הפרקים שאנחנו עושים עכשיו ממש מחזירים אותנו לחופש הגדול קצת, נכון?
ממש, לחלוטין, לחלוטין. אז ניפרד כאן ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
ביי.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו, פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו, פודקאסטיקו.